חולין דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, אמר מר. העולם שאנחנו מצויים בו הולך ומשתכלל מיום ליום, משנה לשנה. יותר ויותר ממציאים כל מיני פתרונות טכנולוגיים כדי לחסוך לאנשים עבודה. כאן אנחנו עוסקים ברעיון איך אפשר לעשות שחיטה בצורה יותר משוכללת. במקום שהשוחט יצטרך להחזיק את הסכין ולשחוט, שהסכין יהיה מחובר לאיזשהו גלגל, והשוחט יסובב את הגלגל, ועל ידי הסיבוב יגרם לאותו סכין שהוא יוליך ויביא את עצמו, את הסכין, וככה הוא ישחוט את הבהמה או את העוף. האם אפשר לשחוט בצורה כזאת? אי אפשר לשחוט בצורה כזאת. אומרת הגמרא, אמר מר, השוחט במוכני, שחיטתו כשרה. זאת אומרת שזה יהיה מותר ברגע שיש סכין שמחובר לגלגל והשוחט מסובב את הגלגל וככה הסכין שוחט, אז השחיטה תהיה כשרה. שואלת הגמרא, והתניא, שחיטתו פסולה. יש ברייתא שמדברת בדיוק על אותו מוכני, על מקרה של מוכני, והיא אומרת שאם שוחטים על ידי מוכני השחיטה פסולה. מתרצת הגמרא, לא קשיא, שהשחיטה כשרה, מדובר בסרנא דפחרא, מדובר פה בגלגל של יוצרי כלי חרס שהם מסובבים ביד שלהם את הגלגל וככה נוצר להם הכלי. ומכיוון שככה, אז גם לגבי שחיטה, ברגע שהשוחט הוא זה שמסובב את הגלגל, לכן זה נחשב כוח של אדם והשחיטה כשרה. מה שכתוב שהשחיטה פסולה, מדובר בסרנא דמיא, מדובר פה שהגלגל מסתובב באמצעות מים, שהגלגל יש בו מין שיניים כאלה שכשהמים זורמים ו מתקדמים, אז הם גם מסובבים את הגלגל והוא נע באמצעות המים. מכיוון שזה לא על ידי כוח אדם השחיטה, לכן השחיטה תהיה פסולה. והיא בהתאמה, אפשר לתרץ אפשרות נוספת, שיכול להיות שגם הברייתא שמתירה שחיטה על ידי גלגל, וגם הברייתא שאוסרת שחיטה על ידי גלגל, שניהם מדברים על ידי גלגל שנוסע באמצעות מים, ובכל זאת יש ברייתא שמתירה. אומרת הגמרא, והיא בהתאמה, הוה בסרנא דמיא ולא קשיא. שהשחיטה כשרה, מדובר בכוח ראשון. מה הכוונה? שהרי הגלגל לא מסתובב כל הזמן, כי לא כל הזמן רוצים שישחטו, אלא יש איזשהו מין דף, איזשהו מין פלטה כזאת, ששמים, תוקעים אותו בתוך המים, כדי שיעצור את הזרימה של המים, כדי שהגלגל לא יסתובב. ובאותו רגע שמוציאים את אותו דף, את אותו פלטה, אז המים מתחילים שוב להסתובב. אז זה ששם בהמה ליד הסכין, ובאותו זמן שהסכין הייתה על הבהמה, או מתחת לבהמה ליתר דיוק, אז הדף היה מחובר עדיין בתוך המים, ולכן הגלגל לא הסתובב. עכשיו השוחט הולך ומוציא את הדף, שולף אותו החוצה, ואז המים מתחילים לזרום מכוחו של השוחט שהוציא את הדף. אז השחיטה הזאת תהיה כשרה. מתי אנחנו אומרים שהשחיטה תהיה פסולה? בכוח שני. כשהגלגל ממשיך להסתובב, מביאים עוד בהמה ועוד בהמה, אז כבר זה יהיה פסול השחיטה הזאת. זה לא נעשה על ידי כוח אדם, הסיבובים הנוספים שקרו אחר כך. מאיפה רואים שיש כזה הבדל בין כוח ראשון לבין כוח שני? וכי דאמר רב פאפה, איימן דקפתי לחברי. סיפור ממש מזעזע, יהי רצון שזה לא יהיה לעולם. אדם קשר את חברו ליד נהר של מים ששוצף, שממש זורם במהירות, והשקיל עלי בית קדמיה. הוא הפנה אליו את הזרם של המים, כדי שהמים ישטפו אותו. עכשיו, השאלה היא אם הבן אדם הזה נקרא, הוא נקרא ודאי רוצח. השאלה אם זה נקרא שהוא רצח אותו בידיים, או שהוא רק גרם לו שהוא ימות בצורה של גרמה, שהוא רק גרם לאדם למות. אז ככה, הרב פאפה מלמד שאם הבן אדם הזה מית, חייב, הוא נחשב רוצח, מה הייתה מה, אפילו שבעצם אני לא הרגתי אותו, המים הרגו אותו, אבל גירי דידי הוא דעני בי. החיצים של אותו בן אדם שהפנה את המים כלפי חברו שהיה הרכפות, זה מה שגרם שאותו בן אדם ימות. זאת אומרת, זה נחשב החץ שלו, כי הוא זה שהפנה את המים. עכשיו, כל זה מדובר דווקא במקרה כזה, ואני מילה בכוח ראשון, שהוא הניח את אותו בן אדם, קשר את אותו בן אדם סמוך למים, ולכן המים באו באמצעות זה שקשר, וזה מה שגרם שבן אדם ימות. אז לכן הוא עכשיו רוצח, כי הכוח הראשון של המים זה מה שהרג את הבן אדם. אבל אם זה היה שהוא קשר אותו במקום רחוק יותר, אבל בכוח שני, הוא קשר אותו רחוק והוא הפנה את המים, ועד שהמים הגיעו לאותו בן אדם, זה כבר היה אחרי שהמים המשיכו לזרום, וזה לא היה הזרם הראשון שבא בעקבות אותו מעשה שלו הרוצח, אז גרמה באלמאו, זה נחשב סך הכל שהוא גרם, וזה לא נקרא שהוא רוצח בידיים, והעונש שלו יהיה פחות חמור. אומרת הגמרא, יתיב רב בשיעור של רבי הקדוש, ישב רב ורבי חייה. עכשיו רבי חייה היה הדוד של רב, אז הוא היה יותר חשוב, הוא ישב ממש לפני רבי, ורב ישב מאחוריו. יתיב רב אחורי דרבי חייה, ויתיב רבי חייה כמי דרבי, ויתיב רבי וכמה, רבי ישב בשיעור, לפניו ישב רבי חייה, ומאחורי רבי חייה ישב רב, ואז רבי אמר את ההלכה הזו. מניין לשחיטה שהיא בתלוש? מאיפה לומדים שאם אדם נאמר למשל לוקח אבן קשה כמו צור, נקרא צור, או קנה, שזה סוג של כזה מין צמח, שכשחותכים אותו, הצלע שלו ממש חד ואפשר לשחוט איתו, מאיפה לומדים שזה חייב להיות דווקא תלוש מהאדמה ואסור שזה מחובר לקרקע? זאת אומרת, איך אפשר לשחוט אם זה מחובר לקרקע? שהוא למשל מביא את הבהמה אל הצור או אל הקנה, והוא מוליך ומביא את הבהמה עצמה, למרות שהצור או הקנה מחוברים לקרקע. איפה לומדים שזה לא נחשב שחיטה? אז רבי לימד שנאמר, ויקח את המאכלת לשחוט. אברהם אבינו, כשהוא בא לעשות את מעשה עקדת יצחק, הוא לקח סכין בשביל לשחוט. למה הוא לא יכל לשחוט אותו באיזשהו קנה או באיזשהו צור? סימן שאי אפשר לשחוט, אין שם שחיטה לדבר שנשחט על ידי מחובר, דבר שמחובר. אומרת הגמרא, אמר לי רב לרבי חייה, מייקה אמר? מה אמר רבי? איזה הלכה? אמר לי, אז רבי חייה אמר לו, וו דכתיב האופטי כאמר. הוא אמר הלכה שזה כמו לכתוב וו על חתיכת עץ שיש בה המון בקעים כאלה, וכשכותבים עם דיו, אז האות נבקעת להרבה בקעים. ככה הטבע, כשלוקחים עץ שהוא לא חלק, ורושמים עליו עם דיו, אז הצבע נבקע לכמה בקעים. ככה גם ההלכה שרבי עכשיו אמר, היא לא נכונה לדעתי. ככה אמר רבי חייה. שואלת הגמרא, והקרק אמר, הרי הוא אמר פסוק, ויקח את המאכלת, מאכלת זה דבר תלוש, סימן שבמחובר אי אפשר לשחוט. אומרת הגמרא, קרא זריזותי דאברהם כמשמלן. הפסוק סך הכל בא ללמד אותנו את הזריזות ואת ההכנה של אברהם לקראת עקדת יצחק, שהוא יכין סכין, לך תדע אם בכלל יש שם איזה קנה או איזה צור שאני אוכל לשחוט דרכם. לכן הוא הביא סכין, אבל זה לא אומר שבלי סכין אי אפשר לשחוט אם דבר מחובר לקרקע. אמר רבה, רבה עוסק פה בעניין של דבר שעבדו אותו עבודה זרה, כמו שאדם למשל עבד עבודה זרה, איזשהו מכונית, איזשהו חפץ מסוים, אותו דבר הופך להיות אסור בהנאה. אבל אם בן אדם נאמר הולך ועובד להר, הר שלם, האדם הלך עבד את הר הכרמל, עשה אותו לעבודה זרה, אז זהו, מהיום הר הכרמל נאסר בהנאה? התשובה היא לא. דבר שמחובר לקרקע לא נאסר בהנאה. עכשיו, מה קורה אם אדם הלך ועבד עבודה זרה בית? הבית הוא מחובר לקרקע, אבל לפני כן הוא היה תלוש. כל הבלוקים וכל הצירים וכל היו דברים תלושים. הם נהיו מחוברים אחר כך לקרקע. האם הם נאסרים בענה או שהם לא נאסרים בענה כשעובדים אותם עבודה זרה? אמר רבה, פשיטה לי, תלוש הוא לבסוף חיברו, לעניין עבודת כוכבים אבי תלוש. זה נאסר בענה. דאמר מר, המשתחווה לבית שלו, עשרו בענה. ואיסל כדת החווי מחובר, אם תאמר שדבר שהיה תלוש הוא נהיה אחר כך מחובר, נחשב כמו דבר מחובר לקרקע, וככה גם הבית שלו, דרך אגב, דווקא אם זה בית שלו הוא יכול לאסור אותו בענה, בית של מישהו אחר הוא לא יכול לאסור בענה. אבל אם אנחנו נאמר שדבר שהיה תלוש ונהיה מחובר, זה נחשב כמו דבר מחובר, אז איך הבית שלו נאסר בענה? הרי אלוהים על הערים, כתוב שאם אדם עובד את האלוהים על ההר, האלוהים נאסר, ולא הערים עצמם אלוהיהם. אם ההר עצמו הפך אותו לאלוה, אז ההר הזה לא נאסר בענה. אז אם כן, חייב להיות, בזה שאנחנו רואים שאדם עבד את הבית שלו עבודה זרה, הבית נאסר בענה, סימן שדבר שהיה פעם תלוש ועכשיו הוא נהיה מחובר, נחשב כמו דבר תלוש והוא נאסר בענה לעניין עבודת כוכבים. עכשיו, מה קורה לעניין הכשר זרעים? מה זה הכשר זרעים? יש כאן רש"י מאוד חשוב ללמוד אותו, ואחר כך נראה בעזרת השם איך זה קשור לתלוש ובסוף חיבור. אומר רש"י, דיבור המתחיל לעניין הכשר זרעים תנאי היא, שזה למעשה החלק הבא של דברי רבא. אז אומר ככה, תנאי היא יהוה מחובר יהוה תלוש. האם מים שנשפחו, האם הם מכשירים זרע, שאותו זרע כמו פרי למשל יקבל טומאה או לא יקבל טומאה, כי הוא הרי נשטף במים, כמו שתכף נראה, האם זה נחשב תלוש שבסוף נהיה מחובר, האם זה נחשב מחובר או לא, זה תלוי במחלוקת תנאים. אז הוא אומר ככה, קודם כל זה כולם, כמו שכולם יודעים, העניין הזה של פרי שמחובר לעץ, או חיטה שמחוברת לאדמה, היא לא מקבלת טומאה לעולם. גם יגעו בה כל טומאות שבעולם, היא תישאר טהורה. ברגע שהיא נתלשה, עדיין לא מקבלת טומאה. מתי תקבל טומאה? רק כשישפך עליה מים. זה נקרא קיוטן. כשניתן עליו מים לרצונו של בעל הפרי, אז הוא נהיה מוכשר לקבל טומאה. עכשיו, לגבי מים שנשפכו, על דבר שהוא היה תלוש ונהיה מחובר, האם זה נקרא מחובר או לא, אז על זה באמת יש מחלוקת תנאים, ופה רש"י בעצם מסביר את הרקע לדברים. אז הוא אומר, דהי החשיבינו לגשמים בירידתם. אם אדם מחשיב גשם, יורד גשם, יורד מים, והוא מחשיב את המים האלה מתי שהם יורדים, לצורך שום דבר, לצורך איזשהו מטרה מסוימת, ואחר כך נפלו פירות לתוכם, ואחר כך פירות נפלו לתוך אותם מים, שבן אדם החשיב את המים האלה, המים האלה עכשיו בן אדם החשיב אותם, אז אף על פי שלא ידע כשהוכשרו אותם פירות, ולא ניח עלי בהו הכשר, אבו מוכשרים. אפילו שהוא לא ידע כשהפירות נפלו לתוך המשקים האלה, וגם אם הוא היה יודע, הוא לא היה מעוניין שהם יהיו מוכשרים אותם פירות, בכל זאת הפירות האלה נהיים מוכשרים לקבל טומאה. למה? כי כמו שכשבן אדם שמח על הפירות שיהיו מוכשרים, אז הפירות האלה נהיים מוכשרים לקבל טומאה, ככה כשבן אדם שמח על המים האלה שנשפחו והוא מרוצה בהם, המים האלה מהיום והלאה מכשירים לקבל טומאה, כל דבר שיכנס לתוכם. עכשיו, דתנן בתחילת מסכת מכשירים. תחילת מסכת שנקראת מסכת מכשירים, שזה למעשה עוסק בעניין שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מה מכשיר פירות לקבל טומאה, איזה משקים, אז המשנה שם אומרת ממש במשנה הראשונה, כל משקה שתחילתו לרצון, כל משקה שבהתחלה כשהוא נשפח היה רצון לבעל הבית באותם משקה, באותו משקה, אף על פי שאחר כך הם לא לרצון, שאין סופו לרצון, בסוף מכשיר. כי המשקים האלה כשהם ירדו, הבעלים היה מרוצה שהם יורדים, אז מהיום הם מכשירים כל דבר שיכנס לתוכם. ממשיך רש"י. אבל, אי החשיבינו לצורך מחובר, לא מכשירי. אם האדם שמח שמים יורדים, למה הוא שמח שהם יורדים? כי הם עושים לו תועלת בדבר שמחובר לקרקע, זה לא נקרא שהוא יחשיב אותם לגבי שהם יוכלו אחר כך להכשיר פירות. אז הוא ממשיך ואומר, דאחה אחי תניה בתורת כהנים, ברייתא על ספר ויקרא, אשר יבוא עליו מים, כל דבר אשר יבוא עליו מים, יהיה מוכשר לקבל טומאה, אין לי אלא מים, וכולי. שם כתוב את המשפט הבא, שזה מה שנוגע לענייננו, יכול אפילו אין בבורות, שיחין ומערות, כל מיני צורות של מאגרי מים, ששם נמצאים המים האלה, יכול שיהיו מכשירים את הפירות שנכנסים לתוכם, תלמוד לומר, כלי, דווקא דבר שנכנס לתוך כלי, תלוש. אין לי אלא שמלען בכלי לשתות. אז שהמים נשפחו לתוך כלי, והבן אדם מעוניין בהם כדי שיוכל לשתות מהם. מניין לגבל בהן את הטיט, הוא מעוניין במים האלה כדי להרבב בהם טיט, את המלט, ולחבס בהן את הכלים. מאיפה אני יודע שגם אז המים האלה מכשירים לקבל טומאה? תלמוד לומר, בכל יטמא. שגם בכל צורה אחרת, כשבן אדם מרוצה שמיים נשפחים בכלי, זה מכשיר לקבל טומאה. היא בכל יטמאה, יכול אפילו בבורות שיחין ומערות, המים שנמצאים במכשירים לקבל טומאה. תלמוד לומר, כלי. מה כלי מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע? אף כל שהוא תלוש מן הקרקע. אבל בורות שיחין ומערות זה מאגרי מים בתוך הקרקע עצמה. אז המים שנשפחו לבפנים לא מכשירים פירות לקבל טומאה, כי לא היה רצון של הבעלים לצורך תלוש כשהמים האלה נשפחו, אלא הבעלים שמח שהם נשפחים לתוך הבורות או השיחין או המערות. ממשיך רש"י ואומר, יכול, אפילו חישב עליהם שירדו בבורות, שיחין ומערות, יהיו מכשירים, תלמוד לומר אשר ישתה. זאת אומרת, שהוא צריך לשמוח בזה שהם ירדו לצורך דבר תלוש, ולא לצורך שהם יהיו בתוך מאגרי מים מחוברים לקרקע. אין לי אלא שמלען לצורך שתייה, מניין שאם חישב עליהם להדיח עצים ואבנים, שגם אז הם יכשירו לקבל טומאה, אומר לו, תלמוד לומר, מים וכולי. אלמה, מה רואים מפה? מסכם רש"י. אלמה, אך שיווינו לצורך תלוש מכשירין. כשהבעלים שמח שהמים האלה ירדו, והוא מחשיב אותם לצורך כלים, לצורך פירות, לצורך שתייה, לצורך דבר תלוש, הם מכשירים מכאן ולהבא כל דבר לקבל טומאה. אבל אם מחשיבינו לצורך מחובר, לא מכשירים. אלא אם כן, מתי זה כן יהיה מכשיר? ניח עלי בנפילת הפירות לתוך העם. אם אחרי שהמים כבר נשפחו על הארץ, פירות נפלו לתוך המים, אז הפירות האלה, אם הבעלים בא ורואה שהפירות נשטפו במים והוא שמח, איזה יופי שהם נשטפו לי עכשיו הפירות, אז הם נהיים מעכשיו מוכשרים לקבל טומאה, כי הוא שמח שהם נשטפו. או להושיט ידו ולהדיחם כשיוציא הפירות מן המים, או כשהוא שמח שמושיט היד להדיח את הידיים שלו, כשהוא בא ומוציא את הפירות, הוא שמח שהידיים שלו נשטפים, אז גם אם הוא לא שמח שהפירות נשטפים, אותם פירות נהיים מוכשרים לקבל טומאה. עכשיו, אומר, לפי זה רבה. לעניין הכשר זרעים, גשמים שירדו, האם הם מכשירים זרעים או לא מכשירים זרעים, כשהבעלים שמח שהם נפלו לצורך דבר שהיה תלוש ונהיה מחובר לקרקע, בזה זה פשוט מאוד מחלוקת תנאים. תנאי היא, דתנן, משנה אומרת ככה, הקופה קערה על הכותל. דובר פה שאדם לוקח קערה ושם אותה על, הקיר. למה? כי מדובר פה שיורד גשמים. אז הוא רוצה שהגשמים האלה ייפלו על, אותו קערה. ואחר כך מהקערה הם נופלים על פירות. אז המשנה מלמדת אותנו, אם זה בשביל שתודח, הוא רוצה שהקערה הזאת תשתף, זאת אומרת שהבעלים שמח שהמים נופלים פה לצורך כלי, לתורך אותו קערה, אז המים האלה לתמיד, הרי זה בחיותן. המים האלה מכשירים לקבל טומאה כל פרי שיכנס לתוכם, גם אם הבעלים לא יודע שהם נכנסו, הם מעכשיו והלאה מכשירים לקבל טומאה, כי היה לבעלים רצון בהתחלה כשהם נשפחו, אז גם אם בסוף אין לו רצון שהפירות יהיו מוכשרים לקבל טומאה, הפירות שיכנסו אחר כך, אבל המים האלה יכשירו מכאן ולהבא כל דבר שיכנס לתוכם, או על כל דבר שהם ישפכו עליו. עכשיו, אם הוא שם את הקערה בשביל שלא ילקה הכותל, ואז לא נוח לו בזה שהמים נשפחים על הקערה, אלא אין לו ברירה. המים במקום ששפכו על הקיר, הוא שם קערה ששפכו לפחות על הקערה והם לא יהרסו לו את הקיר. אז אין לו רצון במים שנשפחים, ולכן זה לא בחיותן, אינו בחיותן. רש"י פה כותב, בשביל שתודח הקערה הרי הן בחיותן, אם נפלו אחר כך על הפירות, אפילו לאחר זמן הוכשרו, למה? אם המים האלה נפלו אחר כך על פירות, אפילו אחרי זה הם מכשירים את הפירות, כיוון שהיה לבעלים רצון בהתחלה כשהמים נשפחו, אז גם אם אין לו אחר כך רצון שהמים האלה יכשירו פירות, אבל הפירות האלה נהיים מוכשרים, מכיוון שהיה פה בהתחלה רצון, היה רצון שהמים האלה יכנסו לתוך כלי שישטפו את הקערה. דרך שיווינו לאן אנחנו משקין להדחת קערה, וניחא ליה באח נפילה, ואפילו לא אך שיווינו לצורך אנח פירות, אפילו שהוא לא יחשיב את המים האלה בשביל הפירות שיפלו אחר כך לתוך הקערה. בכל זאת, קיותן קרינן בי, דהיינו זה מכשיר את הפירות האלה. דניחא ליה באח נפילה, כי הוא שמח בעצם זה שהמים שוטפים לו את הקערה. והקערה זה דבר תלוש, וכשבאדם שמח על משקים שמכשירים לו דבר תלוש, שמים נשפחים על דבר תלוש, אז המים האלה נהיים מכשירים לקבל טומאה מכאן ולהבא, גם אם הם ישפכו על דבר שהבעלים אין לו צורך בזה שהם נשפכו עליו, הם יכשירו אותו לקבל טומאה. אבל בשביל שלא ילקה הכותל, אם הוא עשה את זה בשביל שהקיר לא יתקלקל, לכן הוא שם את הקערה שהמים ישתפו על הקערה, אומר רש"י, ונפלו על הקערה וממנה לפירות לא הוכשרו. דלא ניחא ליה באנח גשמים ובנפילתם. זאת אומרת, אם בן אדם הלך, ראה שגשם מטפטף ומקלקל לו את כל הקיר. אז הוא שם מהר קערה שהמים יטפטפו בתוך הכלי ולא על הקיר, אז הוא בכלל לא מעוניין בכל הגשם הזה. אז אפילו שהוא שם פה את הכלי שהמים ישטפו לתוך הכלי, אבל הוא בכלל לא שמח במים. אז לכן המים האלה לא יכשירו עכשיו שום דבר לקבל טומאה. ממשיך רבה ואומר, המשנה הזאת הגוף הקשיה. גוף המשנה בעצמה יש פה סתירה לכאורה. למה? אמרת בשביל שתודח, הרי זה בחיותן. אם הוא מעוניין שהקערה הזאת תשתף, אז המים האלה מכאן ולהבא יכשירו כל דבר שהם ייגעו בו, וזה יביא אותו לידי קיותן, שהדבר יהיה מוכשר לקבל טומאה. אבל מה אני לומד מכאן? בשביל שיודח הכותל, בשביל שיודח הכותל, אין זה בחיותן. אבל אם הוא מעוניין שהמים האלה ישטפו לו את הקיר, אז זה לא נקרא שהוא שמח במים שנופלים. למה? מכיוון שהקיר הזה נחשב לכאורה דבר מחובר לקרקע. ואם הוא שמח לגבי דבר שמחובר לקרקע, זה לא נחשב שזה מכשיר את המים האלה מכאן ולהבא לקבל טומאה. רואים מכאן שלמרות שהקיר היה בהתחלה תלוש, ואחר כך זה נהיה מחובר, זה נהיה בית, בכל זאת אנחנו רואים שזה לא נחשב מוכשר לקבל טומאה, זה נחשב כמו מחובר לקרקע מאז ומקדם. זה מה שלומדים בהתחלה. אחר כך, ועד הרטני, בשביל שלא ילקה הכותל אינו בחיותן. אם כל הסיבה שהוא שם את הקערה זה כדי שהמים לא ישפכו על הקיר, אז זה באמת המים האלה לא, מעכשיו לא נחשבים כאלה מים שמכשירים לקבל טומאה. אבל דווקא מכיוון שהוא מעוניין שלא ילקה הכותל, המשמע מזה שאם הוא היה מעוניין שהמים ישפכו על הקיר, אז זה כן יכשיר, המים האלה כן יהפכו להיות כאלה שמכשירים לקבלת טומאה. כל הבעיה פה שהוא בכלל לא מעוניין בגשם הזה, הוא לא מעוניין במים האלה. הוא מחפש כל פתרון איך לדחות את המים ממנו. לכן המים האלה לא יכשירו מכאן ולהבא. אבל אם הוא שמח במים שמכשירים לו את הקיר, משמע מזה שהמים האלה כן יהיו נחשבים כאלה שמכשירים לקבל טומאה, והם יהיו בגדר של קיותן. אז רגע, קיר נחשב מחובר לקרקע, ואז המים שנשפחים עליו לרצון הבעלים, לא מכשירים לקבל טומאה, או שזה נחשב שלא מחובר לקרקע, אלא זה נחשב כמו כלי, והבעלים, אם הוא מרוצה במים שנשפחים, זה כן מכשיר את המים האלה לצורך כלים או פירות שיכשיר אותם לקבל טומאה. אז לכאורה זה סותר. אמר רבי אלעזר, ועל זה רבי אלעזר תירץ, תברא, צריך לשנות את שתי החלקים, את שתי החלקים של המשנה לשתי דברים נפרדים, לשתי תנאים אחרים. מי ששנה זו, לא שנה זו. יש מחלוקת תנאים לגבי קיר, שהוא פעם היה תלוש, הוא נהיה מחובר לקרקע. האם זה נחשב מחובר לקרקע ומים שנשפחים, גם אם אנחנו שמחים שנשפחים, הם לא יהיו מכשירים לקבל טומאה, או שזה נחשב דבר תלוש. אם אני אשמח עם המים שנשפחים על הקיר, אז זה כן יכשיר את המים האלה, שהם יאכלו אחר כך, אם הם פירות יפלו לתוכם, או שהם יפלו על גבי פירות, שהם יכשירו את הפירות בדין קיותן, כמו שאמרנו, שהפירות האלה יאכלו מכאן ולהבא לקבל טומאה. רואים שיש בזה מחלוקת תנאים, אז אומר רבא, זה מה שאמרתי, לעניין הכשר זרעים, יש מחלוקת תנאים, האם תלוש וחיברו נחשב כמו כלי, או שנחשב מחובר לקרקע, והמחלוקת תנאים הזו. רב פאפה אמר, כולה חד תנא הוא. באמת כולם מסכימים שתלוש ובסוף חיברו לעניין הכשר זרעים נחשב תלוש והוא באמת יהיה מוכשר לקבל טומאה. מה שכתוב פה שהוא יגנוב בקיוטן, שמיים לא יכשירו פירות לקבל טומאה. מדובר בכותל מערה, שהקיר הזה תמיד היה מחובר לקרקע, הוא לא היה תלוש אף פעם, זה קיר של מערה. קיר של מערה תמיד היה מחובר, לכן מים שנשפחים עליו אינם בקיוטן. מה שכתוב שזה כן בקיוטן, בכותל בניין, שזה היה תלוש, לבסוף חיברו, מכיוון שזה פעם היה תלוש, זה נשאר בגדר של תלוש לעניין הכשר זרעים. והאחיקה אמר, הקופה קערה על הכותל, אדם ששם כלי על קיר, בשביל שתודח הקערה, הרי זה בחיותן, כי הוא שמח עם זה שהמים נשפחים על הקערה, אז המים האלה מהיום יכשירו את הפירות לקבלת טומאה. במה דברים אמורים בכותל מערה, שזה נחשב דבר מחובר, לכן דווקא אם הוא שמח על זה שהמים נשפחים על הקערה, שזה תלוש, רק אז המים האלה יהיו מוכשרים לקבל טומאה. אבל אם הוא יחשוב על זה שהוא רוצה שהקיר ישתף, הקיר הזה לא יכשיר את המים שאם הם יפלו אחר כך לפירות, או שפירות יפלו לתוכם, לתוך המים, הם יכשירו את הפירות לקבל טומאה. למה? כי הקיר של המערה נחשב דבר מחובר. אבל בכותל בניין, שזה היה תלוש ובסוף חיברו, אם זה אפילו בשביל שלא ילקה הכותל, רק אם זה בשביל שלא ילקה הכותל, אז הוא דיינו בחיותן. למה? כי הוא בכלל לא מעוניין במים האלה. הוא שם פה קערה בשביל כמה שיותר להרחיק את המים מעל הקיר, שהם לא יקלקלו לו את הקיר. לכן המים האלה לא נחשבים לרצונו של הבעלים, וכמובן שהם לא יכשירו פירות אחר כך לקבל תומה. אבל בשביל שיודח הכותל, אבל אם הוא שמח בזה שהמים האלה נשפחים עכשיו על הקיר, כי אז הם שוטפים לו את הקיר ויש לו בזה הרבה תועלת, אז הרי זה בחיותן, זה כן יהיה בדין של בחיותן, כי זה נחשב כמו דבר תלוש, אפילו שלבסוף חיברו, מכיוון שזה פעם היה תלוש. ואז אם כן המים שנשפחים על הקיר והבעלים שמח בזה, אז אנחנו אומרים שהקיר הזה הפך את המים להיות מים שמכשירים, זה היה לרצונו של הבעלים, אז אחר כך אם פירות ייפלו לתוך אותם מים, הפירות האלה יהיו מוכשרים לקבל תומה. למה? מכיוון שהמים האלה היו בהתחלה לרצונו, וגם אם אחר כך זה היה שלא לרצונו, כבר המים האלה מוכשרים. אומרת הגמרא באי רבה, תלוש ולבסוף חיברו לעניין שחיטה מהי. מה קורה כשאנחנו אומרים ששוחטים, צריך לשחוט בדבר תלוש. מה קורה אם זה היה בהתחלה תלוש ולבסוף חיברו? האם זה נקרא תלוש או לא? אומרת הגמרא, תשמע, בוא תשמע ברייתא. היה צור יוצא מן הכותל, מהקיר. או שהיה קנה עולה מאליו ושחט בו, שחיטתו פסולה. מה רואים מכאן? שקיר זה הרי דבר שהיה תלוש. בסוף חיברו, בלוקים, חיבר אותם לאדמה. ובכל זאת, מה רואים מכאן? שזה נחשב קיר. עכשיו מחובר לקרקע, שחיטתו פסולה. אז רואים שלגבי שחיטה, תלוש ובסוף חיברו, זה נחשב מחובר. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן בכותל מערה. פה מדובר בקיר של מערה, שהוא תמיד היה מחובר. אז אין פלא שבאמת השחיטה מתוך אבן, שיוצאת מתוך הקיר של המערה, שתמיד הייתה מחוברת, ודאי שזה נקרא שחיטה במחובר, שזה פוסל את השחיטה. די כאן נעמי, באמת אפשר לדייק שמדובר פה בקיר של מערה, דקטני דומיה דקנה עולה מאליו. כי אנחנו מדמים את הצור, את האבן שיוצא מהקיר, לקנה שצומח מאליו. כמו שקנה שצומח מאליו זה ודאי דבר שמחובר שהוא צומח מתוך הקרקע, ככה גם צור שיוצא מתוך קיר, מדובר פה מתוך קיר של מערה, שהוא תמיד היה מחובר, שמע מינה. שמדובר פה שהוא תמיד היה מחובר. נסה הגמרא להוכיח מקום אחר, תשמע, נעץ סכין בכותל, בקיר, זה גם כן לכאורה הדבר שהיה תלוש וחיבר אותו, את הקיר. ומה כתוב שם? ושחט בשחיטתו כשרה. אז אתם רואים פה שתלוש וחיברו נחשב תלוש לגבי שחיטה. אומרת הגמרא, שאני סכין, זה לא מבטל אלי. זה שהוא שם סכין בקיר, זה לא צור, זה לא חתיכת אבן שיוצאת מהקיר, זה סכין שיוצא מהקיר. סכין שהוא שם בקיר, הוא מתכוון להוציא אותו אחר כך. לכן לא מבטל את הסכין לקיר, זה לא נקרא מחובר. זה לא נקרא תלוש ולבסוף חיברו, זה נקרא תלוש ונשאר תלוש. לכן, אם הוא שחט בצורה כזאת, השחיטה שלו תהיה כשרה. אומרת הגמרא היה מתחילת הברייתא, תשמע, במחובר לקרקע, מחובר לקרקע, מדובר פה דבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו. כתוב שם שחיטתו כשרה. אז רואים מכאן שתלוש ולבסוף חיברו, זה נחשב כמו תלוש. אומרת הגמרא, אין ראיה. פירוש, דילמה, פירוש שכה מפרש לה, מהי מחובר לקרקע? זאת אומרת, התחילת הברייתא כתוב מחובר לקרקע שחיטתו כשרה. אחר כך, בסוף הברייתא, זה מה שאמרנו קודם, סכין, הברייתא אחת, מה שאמרנו אחד קודם, לגבי נעץ סכין בכותל ושחט בשחיטתו כשרה, אז חלק אחד לפני כן כתוב, מחובר לקרקע שחיטתו כשרה, אז ההמשך, מה שאמרנו, נעץ סכין, זה בעצם הסבר, מה שכוונה מחובר לקרקע זה דבר שהיה תלוש וחיברו, אבל סכין שהוא חיבר אותו, ולכן זה לא נחשב מחובר, כי הוא לא מבטל אותו למקום, לכן באמת שחיטתו תהיה כשרה. מה אם מחובר לקרקע? סכין, זה לא מבטל אלי. שסכין, כשהוא נועץ אותו בקרקע, הוא לא מתכוון שהסכין יישאר בתוך הקרקע, אלא הוא שם אותו שם לבינתיים. לכן זה ודאי נשאר עדיין תלוש, הגדרה של תלוש. אבל ייתכן שדבר שהוא קבע אותו בתוך הקיר, אולי הוא יחשב מחובר לקרקע והשחיטה אולי תהיה פסולה, אז אין מכאן ראיה. אומרת הגמרא ראיה עניין אחר. אומרת הגמרא עניין אחר, אמר מר, נעץ סכין בכותל ושחט בה. שחיטתו תהיה כשרה. אז אמר רב ענן, אמר שמואל, לא שנו שהיא תהיה כשרה השחיטה שלו, אלא במקרה כזה שהסכין היה למעלה, ואז הפה של הסכין, החוד של הסכין הוא כלפי הקרקע, וצוואר בהמה למטה, שהוא שם סכין למעלה, והלב של הסכין נמצא כלפי מטה, והוא מביא את הבהמה מלמטה, ואת הצוואר של הוא שוחט את הבהמה מלמטה ללמעלה, ואז הוא מוליך ומביא, ולכן השחיטה תהיה כשרה. אבל אם הסכין נמצאת למטה וצוואר הבהמה נמצא מלמעלה, אז השחיטה תהיה, אז יהיה אסור לשחוט בצורה כזאת. חיישינן שמא ידרוס, חוששים שמא יהיה לו כל כך כבד הבהמה, כשהוא מרים אותה מלמעלה, מעל הסכין, עליו של הסכין נמצא כלפי מעלה, אם הסכין נמצאת למטה, ואז הוא מביא את הבהמה מלמעלה, ושוחט, מוליך ומביא. חוששים שמא יכביד עליו מאוד, אז הוא ייתן לבהמה קצת לרדת ללמטה, ואז זה נקרא דריסה, שזה אחד מהחמש דברים שפוסלים בשחיטה. אחרי בצורה כזאת אסור לשחוט. שואלת הגמרא והקטן, יגבי מחובר, בין שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה, בין שהסכין למטה וצוואר בהמה למעלה, בין שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה, אז הדין הוא אותו דין. אומרת הגמרא, אמר רב זביד, לצדדים קטני. מסביר רש"י, דה רישא דברייתא תנא תלוש ומחובר, כדי קטני בכל שוחטין בין בתלוש ובין בחובר. זאת אומרת שהוא מחבר בין תלוש לבין מחובר. ואחר כך, כי עד וסיים סייפה, בין שהסכין למעלה, לא תרוויו התלוש ותרוויו המחובר קיימי. זה לא שזה מדובר שתיהם על תלוש ושתיהם על מחובר, לא. אלא לצדדים. מה הכוונה? אחד התלוש ואחד המחובר. חלק אחד מדובר על תלוש וחלק אחד מדבר על מחובר. איך? אז הוא מסביר. סכין למטה וצוואר לבהמה למעלה, מדובר בתלוש. כשהסכין נמצא למטה, ועליו כלפי מעלה, והצוואר של הבהמה הוא שוחט מלמעלה, זה מדובר דווקא בתלוש. אבל אם סכין למעלה, שבצורה כשזה תלוש, זה לא מחובר לקרקע, אז מה מדובר? שהוא פשוט מאוד מגיע מלמטה עם סכין ביד שלו, הסכין לא מחוברת, והוא שוחט, לא חוששים שמה ידרוס, כי הבהמה נמצאת עומדת או רובצת, והוא מגיע מלמטה ושוחט עם היד. זה לא שהסכין מחוברת לאיזשהו קרקע מסוימת שצריכים להרים את הבהמה ואז חוששים שמה ידרוס. במקרה כזה באמת אפשר שהסכין תהיה מלמטה. מה שכתוב, סכין למעלה וצוואר בהמה למטה, שהחוד נמצא כלפי מטה והבהמה מגיעה מלמטה, ללמעלה, כלפי מעלה. אז זה מדובר במחובר, שכשזה מחובר אפשר רק בצורה כזאת לשחוט, רק עם הצוואר של הבהמה למטה ועליו של הסכין למעלה, ואז אתה מרים את הבהמה ומוליך ומביא, שאז אין חשש שמא ידרוס. זה תירוץ אחד. רב פאפה אמר תירוץ אחר, משהו מדובר שהסכין נמצאת למטה, ובכל אופן לא חוששים שמא ידרוס, מדובר באופה, דקליל, מדובר פה, מה שכתוב בהמה זה לאו דווקא, מדובר באוף, ואוף זה לא דבר כבד, לכן גם אם הלאו נמצא כלפי מעלה והוא מביא את האוף מלמעלה, והצוואר כלפי מטה, בכל זאת אין שום בעיה שמה ידרוס, כי זה לא כבד, אז הוא יוליך ויביא וישחוט בצורה כשרה. אמר רב חיסדא, אמר רב יצחק, ואמרי לה, במתנית התנא, שכאלה שומרים את זה שזה נאמר בברייתא. חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה. כשלוקחים קנה, זה סוג של צמח, חותכים אותו על הצלע ושוחטים איתו. או לא שוחטים איתו, יש חמישה דברים שנאמרו בצלע הזה של הקנה. המאפיין שלו, שכשדוחקים את הקנה הזה, יוצאים ממנו קיסמים, נתזים ממנו כאלה קיסמים דקים. לכן, ישנם חמישה דברים שזה בעיה לעשות איתו. דבר ראשון, אין שוחטין בה. למה? כי הקיסמים שנתזים ממנו כשהוא דוחק את הקנה, יכולים לנקב את הסימנים. והסימנים האלה ינקבו בלי שחיטה, זה יטריף את כל ה... זה יעשה נבלה את כל השחיטה. דבר נוסף, ואין מלים בה. אסור לעשות בה ברית מילה בקנה, כי חוששים שמה הקיסמים ינקבו את הגיד ויהפכו את הבן אדם להיות אדם שלא ראוי להוליד. דבר נוסף, שלא יכולים לעשות עם קנים, ואין מחתכים בה בשר. אסור לחתוך עם זה בשר, כי חוששים שמה הקיסמים ייכנסו לתוך הבשר של האוכל, ובן אדם יבוא לאכול את הקיסמים האלה ויבוא לידי סכנה. דבר נוסף, ואין מחצצים בשיניים, אסור להפוך את זה כמו קיסם כזה, לנקות עם דת השיניים, כי חושבים שמה קיסמים הדקים ייכנסו לו לחניכיים והביאו אותו לידי סכנה. ודבר נוסף, ואין מקנחים בה. הגמרא הבינה בהתחלה שהכוונה לא לקנח במחילה, בבית הכיסא, לא לקנח בו את פי הטבעת אחרי שהוא מתפנה. עכשיו הגמרא דנה בדברים שלמדנו לגבי הדברים שלא עושים עם קנה. אין שוחטים בה, שואלת הגמרא והתניא, בכל שוחטים, בין בצור, בין בזכוכית ובין בקרומית של קנה. אז אתה רואה שכן אפשר לשחוט על ידי קרומית של קנה, למה כאן כתוב שזה אחד מהדברים שלא עושים בזה? אמר רב פאפא, מה שמותר מדובר בסימונה דאגמה, בגומה של אגם מים, שכשהוא מתייבש אין בו קיסמים. בזה באמת אפשר לשחוט, אבל באותו קרומית של קנה, שכן מתיז קיסמים בזה, באמת אסור לשחוט. ואין מחתכים בבשר. אז אומרת הגמרא, זה לא כל בשר. זה רק בשר בקר, או בשר כזה, שיש חשש שמה באמת ייכנסו כיסמים והבן אדם לא ירגיש בהם והוא יבוא לאכול אותם. אבל למשל רב פאפה היה מחתך בקרבי דגים. הוא היה כן חותך עם זה קרבי דגים. למה? כי הם צלולים, דזיגה, ולכן אם יהיה כיסם בפנים רואים אותו ואז יוכלו להוציא אותו החוצה, אז לא יבוא לידי סכנה. דבר נוסף שהיה מותר, רבא בר אבונה מחתך באופה, דרכיך. הוא היה חותך עם איך שזה היה נקרא, קרומית של קנה, הוא היה מחתך עם זה בשר של אוף. בשר של אוף זה רך, ולכן הכיסמים לא ניתזים מהקנה. כי מתי כיסמים ניתזים מהקנה? רק כשדוחקים את הקנה. אבל אם חותכים אותו בקלות, אז לא ניתז ממנו קנים, כיסמים, לכן זה מותר. אומרת הגמרא, ואין מקנחים בה? מה, אסור לקנח ב... זה שאסור לקנח ב... איך שזה נקרא שם... קורמית של קנה, זה רק בגלל שמה ינתזו ממנו כיסמים. תיפוק לי, משום דאמר, מר, המקנח בדבר שהאור שולטת בו, שיניו נושרות. כתוב שאם אדם מקנח, פי הטבעת, בכזה סוג דבר שהוא דליק, האש יכולה להתאפס בו, אז השיניים שלו נושרות. איזה שיניים? זה הכוונה, חתיכות בשר שנראות כמו שיניים, שמחוברות. מחברות את הקצה של החלחולת, המעי הגס, מחברות אותו לגוף. זה כמין סוג של שיניים. השיניים האלה יכולים לנשור. זה עושה נזק אחר כך להפרשות, וזה סכנה. הרמ"א כותב, הרמ"א, מגן אברהם, שהיום לא נזהרים בזה. היום הדבר הזה... לא נוהג בזמננו, כל הסכנה הזאת. בכל אופן, אבל על כל פנים, בזמנם, מה אתה אומר שאי אפשר לקנח בקרומית של קנה כי שמה יפלו בו כיסמים? הרי סתם ככה הוא דבר דליק, וזה סיבה לבד למה אי אפשר לקנח בו. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, קינוח פי מכה כאמרינן. מדברים פה לקנח פה של מכה. לא מדובר פה באמת כשאדם מתפנה. ובאמת, את פי המכה, גם כן, לא לקנח בקרומית של קנה, שמה הוא יבוא לקנח את המכה, ואז כנסו לו כיסמים חדשים, ואז צריך להתמודד גם איתם. לכן אומרים לא לקנח עם הקרומית של הקנה. עד כאן השיעור על דף ט' ז'.